כולם. אני התבקשתי לחזור על מה שהיה בסוף השיעור הקודם, אז בשמחה אני עושה את זה. אנחנו בסוף השיעור הקודם עסקנו במחלוקת הראשונים לגבי היין הכשר לקידוש, סביב ההשוואה של הגמרא במנחות ליין שראוי להתנסח על גבי המזבח. כן, אני חוזר ומזכיר, הגמרא בבבא בתרא בדף צדי זין אומרת שהיין היחיד שקשר לקידוש זה יין שהוא ראוי למזבח. כן, אני קורא את לשון הגמרא. הגמרא אומרת, אמר רב זוטר בר טוביה אמר רב, אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי להינסך על גבי המזבח. והגמרא שם יוצאת למסע לבירור למיעוט אימי, שבין היתר היא קובעת כלל שיין שבדיעבד כשר להתנסח על גבי המזבח כשר לכתחילה לקידוש. ומכך למשל, אם יש פה מישהו שחרד מהאפשרות הזאת, הגמרא אומרת שיין מגיטו, דיין ומיץ ענבים, היות ובדיעבד הוא כשר להתנסח על גבי המזבח, לכן הוא כשר לכתחילה לקידוש, ומי הממרה של רבה, דמה רבה, סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היום. אלא אז הגמרא הולכת שמה וסופו של דבר הגמרא אומרת כך, אלא למיעוטי שריחו רע, ובהתאימה לעולם למיעוטי מגולה, ואף על גב דברינן במסננת, דיינו זה יין מגולה שמותר לשתות אותו משום שסיננו אותו, עדיין הוא אסור לקידוש. למה? כרבי נחמיה, אפילו הכי הקריבי עונה לפחתך, הירצחה או היסף עניך. וכאן הגמרא קובעת כלל שלגבי קידוש אנחנו קובעים את העיקרון של הקריבי עונה לפחתך. וכאן ראינו מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד והרמב״ן לגבי גדרי הדין של יין הראוי לנסח על גבי המזבח. הרמב״ם כותב כך, אין מקדשים אלא ליין, לכל שבת פרק חפתת הלכה י' ד', אין מקדשים אלא על היין הראוי לנסח על גבי המזבח, לפיכך אם מתערב בו דבש או שעור אפילו כטיפת החרדל בחבית גדולה, אין מקדשים עליו. וזה מוסיף הרמב״ם, כך אנו מורין בכל המערב, ויש מי שמתיר לקדש עליו, ואומר לא נאמר היין הראוי לנסח על גבי המזבח, אלא להוציא יין שריחו רע או מגולה או מבושל, שזה לא נזכר בגמרא במפורש, שאין מקדשין על אחד מהם. כן? והרייבד אוחז כשיטת המתירים, וכותב שם, ואמת הוא זה, וכן מפורש בירושלמי, שמקדשין ביין קודדיטון, והרמב"ן בחידושיו לבבא בתרא, בדף צדי זין, גם הוא חולק על הרמב"ם, ומסביר, ואומר כך, ותאמה דמילתא דלא ממעטין הנחה, אלא יין הפסול מחמת עצמו. אבל יין שנתערב בו דבש, הדבש הוא שאוסרו, מפני שפסלו הכתוב מעל גבי המזבח, ולא פסלו לקידוש, ואין להשיב אחר טעם זה. כן, ועמדנו על כך שלכאורה יש כאן מחלוקת איך להבין את הדין של ההשוואה בין יין הראוי לנסח על גבי המזבח לבין היין לקידוש. מדומה שהרייבד והרמב"ן הבינו שמדובר בכלל שהוא פשוט בא לבדוק את איכות היין. היות ועל גבי המזבח ניתן רק לעלות יין שהוא משובח, או לומר בלשון אחרת, מדברי הסוגיה שם מתבאר שלא כל מה שמברכים עליו בורא פרי הגפן הוא בהכרח קשר לקידוש, אבל הסיבה שהוא קשר או לא זה מבחינת איכותו כיין. כידוע יש ספקטרום של איכויות ביין, יש הרבה סוגים של יין, ומה שנראה מדברי הרמב"ן בנימוק שהוא נותנו, שמה שהסוגיה אומרת הוא שיין שנפסל למזבח בגלל שהיין עצמו כיין הוא יין לא איכותי, הוא יין לא משובח, אז אם אלא היין הזה פסול לקידוש, מאיזו סיבה? משום שהוא לא משובח. כלומר הסיבה שהוא פסול להתנסח על גבי המזבח, זו הסיבה גם שלכן הוא פסול לקידוש, ומדובר סך הכל בסימן. אבל היין שהוא ממותק, שיש פה דבש, שהוא נאסר למזבח, לא בגלל שיין לא איכותי, אלא כי יש הלכה נוספת שאוסרת להקריב דבש על המזבח, אין סיבה שיין ממותק ייפסל לקידוש. לעומת זאת, לשיטת הרמב״ם, שגם יין שנתערב בו דבש, אפילו כטיפת חרדל בחבית גדולה, אין מקדשים עליו, נראה שהרמב״ם מבין שסיבת הפסול הוא לא בגלל האיכות שלו, אלא באמת משום שיש זהות בין ניסוך היין על גבי המזבח לבין קידוש שהוא סוג של קיום של ניסוך. כן, והצבעתי פה על כמה דברים. ראשית, על דברי הגמרא בברכות בדף למדי עמוד א', שם הגמרא אומרת שאין אומרים שירה אלא על היין, והיא מביאה את הפסוק של יותם, במשל יותם, החדלתי את תירושי המשמח אנשים ואלוקים, ורשי שם על התאר אומר שהניסוך הניסוך הוא יש בו קיום של שירה על היין. דיינו, כשאומרים ניסוך לא מתכוונים רק לשפוך יין על המזבח, אלא מתכוונים לאמירה שמלווה את הקורבן, את השיר שהלוויים היו אומרים, וכאן עולה יותר הדמיון גם לקידוש, שיש לנו יין יחד עם דברי שירות ותשבחות. הזכרנו גם בצד זה את דברי הגמרא, שהגמרא אומרת שמרבים לחות שבזמן שהמזבח היה קיים, המזבח מחפר, בזמן שהם מזבח, השולחנו של אדם מחפר, והשולחן מדומה לסוג של מזבח. ואני אוסיף ששולחן שבת, בדומה למזבח, יש עליו דגן תירוש ויצר. דגן זה הלחם, תירוש זה היין, והיצר זה נרות השבת. ובשולחן הוא מקום של השראת שכינה, ובדברי הרמב״ם נראה שיש זיהוי מוחלט, יש קיום מעין ניסוך על המזבח, יש קיום דומה בקידוש, ולכן הרמב״ם פוסל יין שנתערב בו דבש או שעור, למרות שמדובר ביין איכותי ומשובח. כן, מפה בואו נעבור ליין נוסף שיש לגביו מחלוקת ראשונים האם הוא כשר או פסול, וזה יין לבן. הנושא קצת מוכר, אז בואו נראה ככה בקצרה בגמרא שם בבבא בתרא. יש שם אולי ראשונים לפחות הוטרדו מסתירה אפשרית מסוימת בגמרא, אז בואו נראה את הדברים בקצרה. הגמרא בסוף הסוגיה בבבא בתרא בצד זין עמוד בית, הגמרא שם מסתפקת אני קוראת לשון הגמרא, הגמרא שם שואלת, בא מיני רב כהנה חמוע דרב משרשי המרבה, חמר חיווריין מהו? אמר לי, אל תראה יין כי יתאדם. וכאן לכאורה, חמר חיווריין, מדובר ביין שהוא חיוור, דיינו נהדר צבע, שהוא לבן, והגמרא שואלת האם הוא כשר לקידוש או לא, ולכאורה תשובת הגמרא, אמר לי, אל תראה יין כי יתאדמו, שהגדרת יין הוא ניתן גם על ידי הדמימות שלו, הצרש, ולכן לכאורה הוא פסול. רק שכאן ראשונים הוטרדו מדברי הגמרא בראש העמוד, שמה במסגרת המסע של הגמרא אחרי חיפוש של יינות אפשריים שמתמעטים מהכשר לקידוש מכוח ההשוואה ל ניסוך על גבי המזבח, הגמרא שואל, אלה מיוטי יין, קושי, בורק, היליסטון, של מרטף, של צימוקים וכו'. ומה זה יין בורק? אז על זה אומרים שם הראשונים, שמדובר ביין שהוא מבהיק, דיינו יין חיוור. אני קורא לכם את לשון הרשב"ם שם, אומר הרשב"ם בורק לבן, וראו כמו ברק ברקאי. וכאן יש לכאורה סתירה בין דברי הגמרא למעלה שאומרת שיין בורק הוא כשר, ובין דברי הגמרא למטה שאומרת חבר חיווריין שהוא פסול. כן, אבל כך יש בראשונים כמה תירוצים. אני אקריא לכם את לשון הרשב"ם. הרשב"ם שם כותב, חמר חיווריין נראה בעיניי דיינו יין בורק, דתניא לאל לא יביא ומביא כשר. היי, ממש סתירה בין שני חלקי הסוגיה. אומר הרשב"ם, הוא ברייתא לשמיע לה. וכאן לא נפתח את תיבת הפנדורה הזאת, אבל הרשב"ם אומר שחלק אחד של הסוגיה לא הכיר את השנייה, או ליתר דיוק, האיבאיה המוראית, מה דינו שחמר חיווריין, כבר נפשטה על ידי ברייתא שהובאה קודם לכן לסוגיה, ולא הייתה מוכרת למוראים האלה. זה נכנס כמובן לשאלה מה מידת ההיכרות של המוראים עם ברייתות, ולא נאריך בזה. התוספות שם על אתר מציעים הסבר אחר. התוספות אומרים, אני קורא, פרש רשב"ם דחיווריין היינו בורק
ולא שמי עלי ברייטה דלאל, ולראי נראה דשפיר שמי עלי. וחיבריין גרוע מבורק, דחיבריין לבן יותר מדי. אבל בורק אינו אלא מבהיק ומתלבן קצת, ודומה קצת לדמימות, ולכך אם הביא כשר. התוספות פה מבדילים בין יין שהוא לבן יותר מדי, לבין יין שהוא רק מתלבן קצת. יש היום, אני מדבר על מציאות העינות של היום, יש עינות לבנים ויש עינות רוזה כאלה, אז לפי דעת נראה ככה מלשונו של, של הרי, שהוא רוזה כשר, אבל אם הוא לבן יותר מדי, אני עוד מעט אחזור לזה ברשותכם, כי הדברים קצת מתבהרים מהספר פה, יש כמה עמודים על יין אדום ולבן, והיום זיקני הקדוש ברוך הוא, פשוט פגשתי אותו ודיברנו קצת בעניינים האלה של הסוגיה, אז אבל דודי רב חיים מתאר בספר שהצליחו להגיע ליינות לבנים כאלה בצרפת במאה ה-12 שהם היו שקופים לגמרי, ממש כמו מים. זה כנראה מה שנקרא לבן יותר מדי, כן? אני אוסיף רק שהרמב"ן בחידושיו לסוגיה אומר בודק גרסינן בדלת, פשוט יש לו גרסה אחרת בגמרא, זה טיפה דיו, ההבדל בין ריש לדלת, והרמב"ן אומר והוא חזק שהוא בודק את כל הגוף, וכן מפורש בערוך שלא כפירוש הרב רבי שמואל, ועיקר זה לא תיקשי החמר חיבריין. לפי דעת הרמב"ן כל הסוגיה למעלה בכלל לא דיברה על צבע היין, היא דיברה על חוזק היין, כמה הוא חזק, כמה הוא עושה כאב ראש, כן? ולשיטתו אין פה בכלל סתירה בין הדברים. לכאורה פשוטה של גמרא הוא שיין אדום עדיף על פני יין לבן. זו הקריאה המקובלת של הגמרא הזאת, שמי שלקח את הדברים מאוד מאוד חזק זה הרמב"ן בחידושיו שם לסוגיה. שם הרמב"ן כותב, אני מקריא, זה בדפים מי שרוצה לראות, אומר הרמב"ן כך, חמר חיבריין לעניין קידוש בי דעלי קיימינה. כאן קודם כל מתעוררת שאלה בסוגיה, וכבר הרשב"ם העלה את השאלה הזאת, על מה מוסבת האיבאיה הזאת. כן, הרשב"ם כותב כבר, אני מקריא את לשונו, חמר חיבריין מהו לנסחים. מה כנראה הסיבה להסבר הזה? זה פתרון לאיזו שאלה? של היחס בין חלקי הסוגיה. יש מפרשים לקידוש ולא נעירה. מלשון הרשב"ם נראה שבעצם כל הדיון הוא לקידוש, הוא לנסחים. בעצם הרמב"ן, סליחה, הרשב"ם כאן הפקיע את כל הדיון מקידוש, ובזה בעצם בהפכה אחת, למה הוא הביא? לכך שיין לבן כנראה קשר לקידוש, נכון? לעומת זאת, הרמב"ן חולק, אולי לפני כן, דברי הרשב"ם מצוטטים בסגנון אחר, כלומר לא ציטוט, אלא הם התוספות מפנים אליו או מתארים את שיטתו. אצלנו בפסחים בקוף ח' עמוד ב', שם מופיע בגמרא, ונלמד גם בהמשך הלימוד היום את חלק מהסוגיה שם, שרבי יהודה אומר על יין של ארבע כוסות שצריך שיהיה בו טעם ומראה. אמר רבא, מהי טעם לרבי יהודה? דכתיב על תרי יין כי ית אדם. ועל זה אומרים שם התוספות, השורה האחרונה בקופחת עמוד ב' בתוספות, החמייטה היקרא לחשיבות יין אדום, נראה שזה חשוב יותר, ובמוכר פירות, פירש רשב"ם הטעם, דמייטי לה לגריאותה, ושם מפורש. בעצם אנחנו רואים פה קריאה של הרשב"ם, שיין אדום הוא גרוע מיין לבן. בעצם הקריאה הזאת שהתוספות פה רומזים עליו הוא, שהגמרא בעצם שהיא שאלה על חמר חיבריין, איך קוראים את לשון הגמרא, שגם יין אדום הוא גם הוא בסדר לקידוש, אבל יין לבן כנראה שפשיטה שהוא קשר לקידוש, כן? אז זה ככה נראה הציטוט שלהם. אני האמת לא לגמרי הבנתי איך זה יצא מתוך דברי הרשב"ם בבבא בתרא, כלומר למעט הצמצום של הגמרא לנסחים, אבל אני קורא את המשך הרשב"ם, אז תראו, האמת זה כן עולה פה. על תרי יין משתותו כי ית אדם שמשקר יותר מדי. ובלשון אחרת, מה ממש במלשון הרשב"ם? שיין אדום מפחיד יותר מיין לבן. למה? כי הוא מתואר פה כיין
שמשקר יותר, ולכן הוא אומר לך אל תדאג, אל תראה, כי גם הוא מה? גם הוא נחשב יין, כן? נכון, והדברים האלה מאוד, מאוד מתבארים פה בספר הזה. אני ממליץ מאוד ככה להציץ. יש פה כמה וכמה עמודים ששם הוא מסביר את כל העניין הזה של יין לבן ויין אדום, ואני אקריא לכם רק קצת. אז הוא חפש באיזה עמוד זה, יד, שנייה. כן, 50-51. אוקיי, והוא כותב פה, כך הוא מתאר. הנה, אני קורא לכם. קודם כל, היין הלבן החיוור לגמרי. אז הוא מתאר פה את יינות, זה עמוד 51, אני קורא. יינות אוסר. זה איזשהו עיר שם, אל תשאלו אותי איפה זה. אוקיי? מה שנקרא בלשון רבינותם, יין על צורה. נודו בצילותם הרבה, כך שלעיתים לא היה אפשר להבחין לפי המראה בינם ובין מים, מה שתיארתי לכם קודם. כוחו של יין אוסר היה באחוז האלכוהול שבו, שעלה על הממוצע באותם הימים, שהיה 6-8%. אחוז האלכוהול הגבוה יחסית תראה גם לתחושת החוזק והממשות ששיבח אותה וכו'. ואז הוא מביא פה, יין לבן נחשב אז, הוא כותב ככה, היהודים היו רגילים לשתות יין אדמדם או אדום, שנחשב לחזק יותר ובעל גוף רב יותר מיין לבן, בדוגמה שקראנו פה ברשב"ם, כן? יפה שזה מתאים, נכון? אך יין לבן נחשב אז לבריא יותר מיין אדום, כלומר בצרפת. מטעם זה רבינו פרץ אף חייב את השותה יין לבן אחרי יין אדום לברך ברכת הטוב והמיטיב. שאתם כבר מבינים, אם הוא יין שנחשב משובח יותר, פשיטה שיהיה קשה לרשב"ם לפרש שלא יקדשו עליו, כן? עכשיו בעמוד 76 פה הוא מתאר מבחינה מעשית קצת יותר את העניין. עמוד 75 הוא כותב ככה: בספרות הצרפתית של ימי הביניים מרבים לשבח את היין הלבן, ומקצת נבע הדבר מהנסיבות שבהם גידלו את הגפן. קליפת הענב הלבן עבה יותר ועמידה יותר בפני הקור והריקבון. ממילא טיפחו את הגידול הענב הלבן בצפון מנורמנדי ועד לאזור המוזל. הרגל נעשה טבע, וככל שהיין היה בהיר וצלול יותר, כך נחשב משובח יותר. כן, ואז הוא חוזר ליינות אוסר, והוא מספר איך בסוף המאה ה-13, יין לבן היה עולה כשליש יותר מיין אדום, ואז לעומת זאת הוא מציין, במקורות היהודים כמעט אין זכר להעדפת יין לבן, אדם שעובדים לפניו שני מאכלים או ברכה אחת, חייב לברך על החביב. המקורות הדנים בברכות הנהנים אינם יודעים לספר שיין לבן חביב או עדיף מיין לבן. עד רבה, מדברי הרשב"ם עולה שיין שנוצר היה לא אדום ולא לבן אלא אדמדם, והיה לו אז ביקוש רב. וכאן הוא מעריך ומעריך בדבר, אני לא אשגע אתכם יותר מדי, אבל ודאי שקיים פה איזשהו רקע מסוים להבין למה דברי הגמרא הזאת בצד זין, שממנו משמע שיין אדום הוא עדיף על יין לבן, שלראשוני צרפת יש קושי עם הגמרא הזאת, עד כדי כך שהם או מצמצמים אותו לנסחים או מסבירים אותו כגריאותה, דיינו גם יין אדום כשר. כן, לעומת זאת, כאמור, הרמב"ן שם חולק, והרמב"ן כותב כך, ואני מקריא את לשונו. אומר הרמב"ן: חמר חיבריין, עניין קידוש בי דעלי קיימינן, אינמי בין לקידוש בין הנסחים. הוא מניגוד להרשב"ם, שזה רק על נסחים, הרמב"ן אומר, זה או רק על קידוש או גם על קידוש. דהי לנסחים דווקא, אומר הרמב"ן, אבל אלה מימר, מהו לנסחים? ועוד בקפשית, אל תרי יין כי את אדם, אלמה אינו קורו יין, אלא אדום. ובמילים מאוד פשוטות, מה שהרשב"ם אומר, הרמב"ן אומר, לו זה היה דיון בלכות נסחים, אז אולי היה אפשר לצמצם את ההלכה הזאת לנסחים בלבד, אבל הדיון בגמרא הוא בלכות או בהגדרת יין. הגמרא שואלת מהו המראה של יין. אם אני קובע שאדום הוא יין, זה חלק מהמגדיר של יין, אז למה שיהיה הבדל בין נסחים לבין קידוש? זה לא דין בלכות נסחים או דין בלכות קידוש, זה דין בהגדרת יין. ומה שדחק הרב, כתוב פה רשי, אבל כמובן צריך את רשב"ם, אינו נכון,
ועל זה שואל הרמב"ן, וקשה לי קושי המי קשר, ויש לומר אדום הוא של הקה, זה גם בהלכות כתמים ככה, שמראה שחור הוא נחשב, הוא תמה, כי זה נחשב אדום שישחיר. הנמי אומר הרמב"ן, קושי אינו שחור גמור, ואני מדלק קצת, ועל זה שואל הרמב"ן, וקשה לי. מאי כמי באי אלי התניה בפרק הרבה פסחים, לעניין ארבע כוסות, רבי יהודה אומר, עד שיהיה בין טעם יין ומראה יין. ואמר רב הגמרא שציטטתי קודם מפסחים דף קוף ח', ואמר רב מה הייתה מדי רב יהודה דכתיב על תרי יין כי את אדם ויקה למימר לא פליגי רבנן עלי. כלומר זה לא רק לשיטת רב יהודה כמו שמשמע בגמרא בקוף ח' בפסחים, אלא לעמיתו של דבר אין מחלוקת בין התנאים. והוא אומר ודוודאי חי ומזוג חדש וישן דקטני כולו בתם ומראה יינים ולא פליג בו רב יהודה כלל וטעם יין לכולי אלמה. ובעצם הרמב"ן אומר שהגמרא בבבא בתרא בנויה דברי רבי יהודה שהם לכולי אלמה. ואז הוא מסכם ואומר כך, מכל מקום עניין קידוש בעינן אדום, ושם מצאתי בירושלמי אמר רבי ירמיה מצווה לצאת ביין אדום מהתיים על תרא יין כי את אדם. ומה השמע אומר הרמב"ן, אפילו בדיעבד לא יצא, לשיטתו של הרמב"ן יין לבן הוא לא יין, דעת שיהיה בין מראה יין דיעבד הוא, ומצווה לצאת דיעבד נמי הוא. דגמרא דילן לאו לכתחילה בלחודי דאמנת איתי אי באי קרא כאין דכתיב עניין קידוש אפילו דיעבד נמי, הביא לא לכתחילה נמי כשר. ואני רוצה להסביר קצת את העניין, הרמב"ן פה לשיטתו, יד לדעת הרמב"ן זה לא שאלה בלכות קידוש, זה שאלה בהגדרת יין, אז לא שייך דיעבד. דיעבד הוא מושג הלכתי, כלומר אני יכול להגיד בלכות קידוש יש מושגים הלכתיים של כתחילה ודיעבד, אבל בלכות יין שם אין דבר כזה, או שזה יין או שזה לא יין. לכן הרמב"ן אומר לא שייך פה לדבר על לכתחילה ודיעבד, ולכן הוא אומר ככה, והיא לא לכתחילה נמי כשר דרועי וחשוב עולה על שולחן מלאכים. זאת השאלה, הקריבי עונה לפחתך אם הוא עולה על שולחן מלאכים. ולייטלן בגמרא דילן לא יביא ואם יביא כשר לעניין קידוש, זה מושג שלא קיים בלכות קידוש, או שהוא יין וכשר או שלא. עכשיו המעניין הוא שהרמב״ם והריף פשוט לגמרי השמיטו את העניין. ומי שפותח רמב״ם בלכות שבת פרק כ"ט נמצא שהוא פוסק את דברי הגמרא בבבא בתרא למעט הסיפה שלה, פשוט לא מביא אותה. וזה הדבר הזה עירה בית יוסף, ואני מקריא את לשונו, יכול להיות, והוא אומר ככה, והריף והראש השמיטו בעיה הזו ולא כתבוע, לא בפרק הרבה פסחים ולא בפרק המוכר פירות, וגם הרמב״ם לא כתבה בסוף הלכות קידוש. משמע דסביר עלו דלנסחים בלחוד כאמר, אז הוא מפרש כמו הרשב"ם שזה דברה בנסחים, אבל אז הוא שואל הבית יוסף שיביא את זה בלחוד איסורי מזבח, גם שם הוא לא מביא את זה. ויש לתמוע לרמב״ם שלא הזכיר יין חיווריין לפסול לנסחים בפרק וב, ואפשר שהוא זל מפרש כמו הרשב"ם השני, דלהכשיר פשט לי, מדקמר לאלתר יין כי את אדם. משמע דאף שאינו אדום יין מתקרה. וזה רק מאיר הבית יוסף, בדעת רבינו, כלומר הטור, גם כן להכשיר יין לבן לקידוש, אפילו לכתחילה, שכתב אצל דלת כוסות בסימן תאה, ואיתה בירושלמי שמצווה לחזר אחר יין אדום, ויראה שאם הלבן משובח מאדום שהוא קודם, או בלשון אחרת, לשיטת הטור, השאלה היא לא הצבע, אלא האיכות. בסופו של דבר, הדין הוא לקדש על יין איכותי. מי הוא איכותי? בבקשה, כן, בבקשה.
האם אפשר להגיד שיין זה הגדרה לפי המדינה? זה אומר, אם בצרפת משתמשים באדום, זה אדום. אם בספרד,
או ליתר דיוק, אם בצרפת, כן,
הסביבה,
נכון. אז אני שאלתי את הדוד שלי היום, אמרתי לו רב חיים, עברתי לספר שלך, ובהערה אחת אתה רומז שהגידול הגפנים וייצור היין בספרד היה שונה מאשר בצרפת. אני אסביר ממש רגל אחת, הוא מתאר פה בספר בכמה מקומות איך הגפן לא מתאים לגדל אותה באקלים של אירופה, וכמה הם התאמצו כדי לגדל אותה, למרות הגפן זקוקה להרבה שמש, למרות תנאי הקור שם. והרגע הזה שאלתי אותו האם לדעתו יש קשר, א' הוא יכול לפרט יותר, וגם האם לדעתו יש קשר בין המחלוקת הזאת של הראשונים לבין הנתון הזה. אז ראשית, אם אתם מכירים את הדקדקנות שלו, אז כבר אני מתחייב מראש, אל תצטטו את זה בשמו, כי לא מגיע לו שצטטו אותו על דברים שהם בערך, כן? אבל הוא אמר לי, בשעתו כשלמדתי, כתבתי את הספר, התעמקתי ככל האפשר בינות, בצרפת, בגרמניה, אבל לא ירדתי דרומה מזה, אז הוא לא יכול לחתום לי. אכן, הוא אמר לי, אני לא קורא ספרדית, אומנם הוא עבר על איזה ספר על הגפן בספרד, במאה הביניים, אבל אני לא חותם על זה, אבל הוא כן אמר לי שהוא חושב שכן. אחרי כל הזהירות והקדמות וכו', בגדול מה שהוא אמר לי הוא שהענב הלבן הוא עמיד יותר בפני הקור מאשר הענב האדום. ולכן באזורים הצפוניים יותר של אירופה הם פיתחו את הזנים של הענבים שמהם היין הלבן, שמהם מייצרים יין לבן, ואילו בספרד זה היה פחות מפותח הזן הזה, והיינות באמת היו יותר אדומים. ועל רקע זה, זה באמת מסתבר שיש צד הדבר. עכשיו תראה, אני לא יודע להלביש את זה על כל מי שחלק פה בנושא הזה. הנה, הרמה משמיט את זה, אז עכשיו נבדוק מה קרה במצרים ויין. אני לא יודע, גם מצרים, דרך אגב, האקלים לא הכי מתאים לגידול גפנים. אומנם לפי מה שאני יודע, יש עדויות שגידלו גפנים במצרים, אבל בית הגידול הטבעי יותר הוא ארץ ישראל, ויבואו את רוב היין במצרים בעת העתיקה, אני לא יודע.
עסוק בתהילים, גפן במצרים.
שכן גידלו. מה שאני יודע, היו שם, אבל זה לא היה מפותח. בארץ ישראל זה בית הגידול הטבעי. זה לא, שם זה לא הטבעי, אני לא יודע להדביש את זה על כולם. ספציפית אני אומר, לגבי המחלוקת הזאת, נאמר בזהירות, כנראה שיש רגליים לדבר. דהיינו שבסופו של דבר נאמר כדברי הטור, שעכשיו צריך לזכור שהטור, מכל מי שאנחנו מצטטים פה, נולד בגרמניה ועבר את כל המסע עד ספרד. אני לא יודע אם זה קשור, אבל בסופו של דבר יכול להיות באמת זאת השאלה. בסופו של דבר הדין הוא שצריך לקדש יין איכותי, ואם אנחנו חיים היום בחברה שיין לבן נחשב יין משובח ועולה על שולחן מלכים, אפשר לקדש עליו. ואם אנחנו חיים בחברה שלא חושבים ככה, אז לא. אני יכול לספר לכם שבסידורי קידושין יש רבנים שנזהרים שלא יהיה יין לבן, כי הם חוששים לשיטת הרמב"ן. אני חוזר, לפי הרמב"ן יין לבן הוא לא יין, גם יש בו אלכוהול, אבל לא כל משקה אלכוהולי הוא יין, גם שיכר יש בו אלכוהול. אז הם מקפידים לא לקחת יין לבן. ומצד שני הקלות מאוד רוצות יין לבן, שאם חלילה ישפך על הסמלה שלא יראו את הקטם, אז מתפשרים איתם על רוזה כזה ככה מאוד עדין. אבל צריך לדעת שמבחינת הפסיקה בשולחן ערוך, השולחן ערוך פוסק מקדשים על יין לבן, כך הוא פוסק, והרמב"ן פוסלו לקידוש אפילו בדיעבד, וכותב השולחן ערוך הוא מנהג העולם כסברה ראשונה. כלומר, בסופו של דבר, העולם מקדש על יין לבן, ומילא, בעצם העולם הכריע שזה נחשב יין. לעומת זאת, המשנה הברורה שם על אתר כותב, זה בסימן ריש עין ב', ולכולי עלמא מצווה לכתחילה לחזר אחר יין אדום. ילד אם אין לו אדום או שאינו משובח, סביר לדעה זאת, ומותר לכתחילה לקדש על לבן. אז המשנה הברורה כן מטה את הקו חזרה לעדיפות ליין האדום, אבל הוא כותב אחרי זה על הפשרה הזאת של מה שהוא הזכר קודם, אז הוא כותב ככה, ביהו רבה מאשמה, וביין שהוא לבן יותר מדי נכון לחוש לדעת הרמב"ן. אז במילים אחרות, מה זה הופך להיות? עוד פעם חזרנו לה, כמה הוא לבן או כמה הוא צלול. עכשיו אני יכול להגיד, העינות הלבנים שלנו הם לא צלולים, עוד אלה שאני מחזיק בבית, לא זה, אני לא הוכחה, אני יודע, אבל כלומר, אז אליהו רבה חוזר לשאלת הצלילות. כלומר, אבל לסיכומו של דבר אני מסכם את שני הנושאים שנלמדו פה עכשיו. נושא אחד הוא הנושא שנגע לקשרותו למזבח, לשאלת מה טיב ההשוואה, האם הוא מושווה למזבח כסממן לאיכות, האם הוא מושווה למזבח כי השולחן או הקידוש נחשבים כטקס מעין טקס ניסוך. השאלה השנייה הייתה הצבע שנתפס בדברי הרמב"ן כשאלה האם הוא יין או לא. לעומת זאת ברשב"ם זה לא ככה, זה דין מיוחד בנסחים, גם יין לבן הוא ודאי יין. יש השקה בין הנושאים אם שניהם מדברים על שאלת האיכות. לעומת זאת לפי הרמב"ן זה לא השאלה, השאלה לא האם יין לבן הוא איכותי, האם הוא יין או לא יין. כאמור הרמב"ם משמיט את זה, ולפי דעת הרשב"ם יין לבן כשר למרות שזה מופיע, כן? וכאמור שולחן ערוך פוסק שאפשר לקדש את יין לבן, משנה ברורה חושב שעדיף שלא, אבל עוד פעם חזרנו לבוקר, שבבוקר שחמר מדינה קשה, אז ודאי שיין לבן קשה. בסדר? אז עד כאן ענייני היין. דבר נוסף אחרון שאני אוסיף בענייני היין, מי שיסתכל פה קצת בריף היה יכול לראות שיש פה איזה עמוד שלם בריף שהוא דיון ענק על יין שהחמיץ. דיון מאוד 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 ארוך סביב הנושא הזה, גם מה הגדרת יין חמוץ, האם הולכים אחרי הטעם, האם הולכים אחרי הריח. עכשיו הדברים האלה גם מתבהרים, מי שיעיין בספר פה יבין, אנחנו כמעט לא רגילים ליין שמחמיץ. לא יודע, יש פה למישהו בבית בקבוק שחמיץ? לא כל כך, אני יכול מניח שלא כל כך. והוא מתאר פה בספר, הזכרתי את זה בשבוע שעבר, שיין לא יחזיק מעמד יותר משנה, סליחה, בימי הביניים. זה קשור, מה שברב חיים בעיקר מתאר, זה קשור בעיקר בתנאי האחסון, שהיו שני גורמים שגרמו לעודף החמצה של יין. האחד היה שבעוד שבגמרה זה החמיץ, תקופת הגמרה החמיץ פחות, כי החסינו אותם בכדי חרס. יש גמרה מדהימה בתענית בדף זין, שם הגמרה מתארת איך את היין המשובח מאחסנים אותו בחרס שהוא הפחות שבכלים. הגמרה אומרת כדימוי שתמיד חכם טוב לו שיהיה לא יהיה יפה מדי, שלא יתעסק ביופי שלו, שהוא זה כלי שמחזיק חוכמה. ואז הגמרא מתארת שם את ביתו של הקיסר, אומרת לו שאומן חנניה, למה אתה כזה מכוער? אז אתה כזה חכם ואתה כזה מכוער, אז הוא אומר לה, את היין שלכם במה אתם מאחסנים? אז היא אומרת לו בחרס, הוא אומר, לא, לפי דעתך לא עדיף לאחסן את היין בכלי זהב או כלי כסף? אומרת, הוא צודק. ואז היא הולכת והיא מאחסנת את כל היין בכלי זהב וכלי כסף, ומה קורה לכל היין של הקיסר? הכל מחמיץ. ואבא שלה חוטף קריזה, ואבא שלה שואל אותה, מי נתן לך את ההיצעה הזאת? אז היא אומרת לו, בשוע בן חנניה, אז הוא מקבל זימון למשפט אצל הקיסר, והוא אומר לקיסר, סך הכל אמרתי לו לעשות מה שהיא אמרה לי, שנכון לדעתה, סך הכל, שיקפתי אותה, איך שאומרים היום, כן? ואז הגמרא אומרת, אבל יש תלמידי חכמים שהם כן יפים. אז הגמרא אומרת, לו הם היו מכוערים, היו יותר תלמידי חכמים. כך הגמרא אומרת. אבל בימי הביניים עברו ליחסון בחביות של עץ. הסיבה, הוא מתאר פה, היא שהיות, וכפי ששמעתם, חלקים נרחבים מאירופה לא מתאימים לגידולי גפנים, אז היה צריך לשנע את היין ממקום למקום. והיות והחביות עץ שוקלות הרבה פחות מהקדי חרס, אז הם העדיפו משקל קטן יותר כדי לשנע. אבל היות וחביות עץ לא היו אטומות כמו שצריך בטלטלת הדרך, אז היין מאוד החמיץ. אז פה בריף על אתר עוד אפשר ככה לשמוע עדים של הקושי הזה, היין שהחמיץ. מי שזוכר משהו מסוגיית הטוב האמיתי, דיברנו על שאתה פותח חבית ואתה במתח אם הוא החמיץ או לא החמיץ, דיברנו אז על ההבדל בין לחם לבין יין, שני המזונות של האדם שהאדם מפתח אותה מהטבע ומקר מזונו. איך הלחם יש לאדם שליטה, מה זאת היין, הוא עדיין מרגיש תתלות בקדוש ברוך הוא, כן, מכאן בקד הטוב האמיתי. אז גם פה הדברים האלה בסדר. אז עד כאן בעניינים האלו, בואו נעבור להמשך הסוגיה, ובזה אנחנו בעצם חותמים בדפים פה את ענייני קידוש. וזה המשך הגמרא. הגמרא אומרת, אני מקריא, תנו רבנן, אין מקדשים על השחר, משום רבי אלעזר ורבי שמעון אמרו, מקדשים מטעימת יין כלשהו. מקדשים מטעימת יין כלשהו. רבי יוסי בר יהודה אומר, מלא לוגמה. אמר רב הונא אמר רב, וכן תנאי רב גידל דמין נרש, המקדש וטעם מלא לוגמה יצא, ואם לאו לא יצא. אמר רב נחמן בר יצחק, ענה תנינה לה לא גידול בר מנשיה ולא גידול בר מניומי, אלא גידול סתמה, למי נפקמינה, למירמה דידי עדידי. וכאן הגמרה עוסקת בשאלה של שיעור הטעימה שצריך לטעום מהיין. כן, והיא פותחת בכך שהיא מביאה את דעת תנקמה או רב לזב רבי שמעון, כן, לא ברור, לתחילת משפט חדש, שדי לטעום מהיין של הקידוש כלשהו. טיפה אחת. ועל זה היא מביאה את דעתו של רב יוסי ברב יהודה, שיש לטעום מלא לוגמה או מלא לוגמיו, שזה כאמור שיעור גדול יותר. כן? עכשיו, קודם כל לגבי עצם המחלוקת, לכאורה מה עומד על הפרק? מה יכול להיות טעם או ההבדל בין ניתום כלשהו לבין ניתום מלוא לוגמיו? ואז נעמיק את זה יותר כשנסה להבין מה זה בדיוק מלוא לוגמיו, מאיפה לקוח השיעור הזה ומה טיבו. קודם כל לגבי עצם המחלוקת, אין כלשהו או שיש שיעור גדול יותר. מבט ראשון זה אולי תלוי בשאלה שאנחנו מריצים פה לאורך כבר כמה דפים, והוא טיב הקשר בין היין לבין הקידוש, או בין השתייה מהיין לבין הקידוש. כן, הרי אני חוזר לשאלה שעלתה פה הרבה מאוד פעמים, אנחנו מצרפים ליין ברכה שהיא ברכת הנהנים, ברכת בורא פרי אגפה. וכאן האדם יכול לומר לעצמו, אני חוזר לדברים שגם נאמרו קודם, שלמיטה של דבר הקידוש זאת אמירה שנאמרת על כוס, ולא ניתן להחשיב את האמירה כנאמרת על הכוס אם אתה לא מתייחס גם לכוס. והיות ומברכים בורא פרי אגפן, יש צורך ממילא גם לטעום ממנה. אבל שיעור של ברכה ראשונה זה מוכר מסוגיה בברכות בדף למתחת עמוד ב', שם עולה מדברי הגמרא ששיעור של ברכה אחרונה הוא כזית, אבל שיעור ברכה ראשונה אומרים שם הרבה מאוד ראשונים שאפילו בכל שיעור. והסיבה היא שהיסוד של ברכה ראשונה הוא שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, ואפילו כלשהו נחשב הרע. ככה מופיע בכל הראשונים שם בברכות למתחת עמוד ב', למתת עמוד א', סביב הסיפור של מזית של רבי יוחנן. ועל רקע זה הכלשהו לכאורה ההסבר הפשוט שלו הוא שיות ובאדם רוצה שהקידוש יחשב שנאמר על היין והוא ברך בורא פרי אגפן, אלו חייב גם לשתות כדי שבורא פרי אגפן יהיה תקף. לעומת זאת, ברגע שאני עולה לשיעור גדול יותר, לכאורה אני משקף פה עמדה שהיא כבר שונה. אני משקף עמדה שעצם השתייה עצמה היא מהווה קיום בקידוש. הוא נאמר את זה בלשון שנאמרה פה הרבה מאוד פעמים. עניינו של הקידוש הוא לא רק האמירה על היין, אלא גם קביעות סעודה. כלומר, איך אני מפגין את קדושת השבת? על ידי זה שאני אוכל סעודת שבת. עכשיו, סעודה רגילה בזמנה, אני חוזר עוד פעם לגמרא בברכות מבית עמוד בית, בימות החול לא נקבעה ליין. אדם שקובע סעודתו על היין מפגין שהנה יש פה סעודה שונה, יש פה סעודת שבת. אבל היות וכך הדבר, אני אדרוש מאדם ששתי שיעור משמעותי, לא די בשתייה סמלית כדי לקשר בין הברכה לבין היין, אלא צריך לשתות שיעור כזה שהוא משמעותי כדי לומר שהסעודה נקבעה ליין. אלא שכאן צריכים קצת לברר את כל הדין הזה של מלול וגמב, שכן בכל התורה כולה זה לא מהווה השיעור הרגיל של משקין. בכל התורה כולה מהו השיעור של משקין? אז הנמר אומר רביעית. כן, האם זה נכון? זה לא נכון. אולי זה כן נכון. טוב, אז אני אסביר, כן? הנושא הזה של מה שיעור בכל התורה כולה, אז יש לנו מקומות בהלכה שהשיעור הוא רביעית, ויש לנו מקומות בהלכה שהשיעור הוא כזית. ומי ששפך אור על הנושא, וזה עובד על כל המקורות חוץ ממקרה אחד, זה המנחת חינוך, שעמד על כך שלפעמים שתייה נאסרת בתורת עצמה, או משקה נאסר כמשקה, אבל לעתים משקה נאסר כמאכל. שהרי שתייה בכלל אכילה. במנחת חינוך אומר את היסוד הבא, במקום שבו המשקה נאסר כמשקה, אז דינו ברביעית. למשל, תומת משקין זה ברביעית. לעומת זאת, במקום שהוא נאסר בתורת אכילה, אז שיעורו בכזית. והדוגמה היפה והבולטת ביותר הוא איסור של דם הוא בכזית. ושמה באמת מה לשון התורה? כל חלב וכל דם לא תאכלו. אני גם מוסיף על דם עצמו שדם יש בו חומר קרישה, וברגע שאדם יוצא ועומד בכוס הוא נקרש. גם יש סיבה טובה להתייחס אליו כאל מוצק. הדוגמה שמנחת חינוך מסתבך איתה ולא יוצא ממנה זה האיסור לאכול מעשר שני מחוץ לירושלים. שם אני אמר לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר גנחה תירושך ויצריך, והלשון של האיסור הוא לשון אכילה, אבל השיעור של יין של מעשר שני שאסור לאכול מחוץ לירושלים הוא רביעית. אז זה לא לגמרי מסתדר, אבל כן אני יכול לומר בצורה חדה שדבר אחד ברור, השיעור של מלון וגמב לא מופיע אלא במקום אחד בלבד, וזה ביום הכיפורים. כמה מופיע השיעור הזה? בדיקה פשוטה בפרויקט השוט מעלה את התמונה הברורה הזאת בספרות התנאים. ככה המשנה ב ביום פרק ח' משנה ב', מי שיש לו דף 23 ששלחתי הבוקר, אז זה נמצא שם: האוכל ככותבת הגסה כמוה או כגרעינייתה, והשוטה מלוא לוגמיו חייב. והשיעור הזה שמלוא לוגמיו כאן בא יחד עם כותבת הגסה, שגם הוא שיעור מיוחד יוצא דופן, שנאמר דווקא ביחס ליום הכיפורים, או בלשון אחרת, יש פה דין מיוחד, ששם הגמרא אומר, גם המשנה במעילה, בואו נעבור למשנה הבאה, המשנה אומרת שם, אני מקריא: כל האוכלים מצטרפים לפסול את הגבייה בכחצי פרס, במזון שתי סעודות לעירוב, וכביצה לתמת ומת אוכלים, וכגוגרת להוצאת שבת, וככותבת יום הכיפורים. כאן מאוד מאוד בולט במשנה הזאת, שכותבת זה שיעור מיוחד שנאמר בכל יום הכיפורים, ותמומה דומה עולה גם בהמשך לבי המשקין. כל המשקין מצטרפים לפסול את הגבייה ברביעית, ובמלוא לוגמיו ביום הכיפורים, או לא לוגמיו, יכול להיות חצי מצטפוזים, חצי יין, כן? אבל מלוא לוגמיו זה מושג יום הכיפורים. מה שגם התברר, מלוא לוגמיו, רק נוסיף את המשנה השלישית שמביאה את הביטוי, משנה בכלים, שם המשנה אומרת שיש שיעורים אובייקטיביים ושיעורים סובייקטיביים, ושם המשנה אומרת כדוגמה שמלוא לוגמה זה שיעור סובייקטיבי, אבל היא מקפידה עוד פעם להגיד ביום הכיפורים. כן, אני קורא את לשון המשנה: ויש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם, הקומץ את המנחה, בניגוד לשיעור כזית, כביצה, שהם שיעורים אובייקטיביים, כאן זה לפי גודל כף היד של הכהן, אם יש לו כף יד גדולה או קטנה. כנ"ל היא ממשיכה והיא אומרת: החופנת הקטורת, הקטורת ביום הכיפורים, גם זה תלוי בגודל היד של הכהן, והשותק אם לא לוגמה ביום הכיפורים, כי זה נמדד לפי גודל הלחיים, הפה של האדם. מה שמעניין הוא שהמשנה שממשיכה לדון גם בדיני עירוב, שצריך מזון שתי סעודות, אין שתי סעודות בשיעור קבוע, מה שנקרא ארוחה עסקית, כן, כל מי שמשלם מקבל אותו דבר, או האם אתה מזמין כמה שאתה רוצה. ו בעצם, אם כך, השאלה המעניינת שעולה הוא, אם זה מושג מיוחד של יום הכיפורים, על מה ולמה הוא נבחר להיות המושג של טעימה מיין של קידוש? כלומר, אם אני צודק שהשיעור הזה הוא לא רק בשביל ברכות הנהנים, להגיד, ברכתי בורא פרי הגפן וטעמתי, אלא באמת המטרה היא להגיד שיש פה קביעות סעודה ליין, על מה ולמה בחרו במושג של יום הכיפורים כדי להשתמש בו בלכות קידוש? אלא שזה גוף התלוי, כן, בבקשה.
זה ההפך שלו, זה ביום כיפור, זה הכמות שבעצם, לא איזה טיפה קטנה שלא עושה שום רושם, זה גם שתוכלו קידוש, טיפה הכמות שעושה רושם.
זאת אומרת, אתה אומר שמושגית, זה נראה מתאים?
כן.
אז הדבר הזה, בוא נפתח אותו, שקודם נראה בנושא הזה מחלוקת גדולה בין גאונים וראשונים, שכמה זה מלוא לוגמיו פשוט. כמה זה? זה הרבה, זה קצת, זה... אבל הנושא הזה נדון בגמרא ביומא. יש מחלוקת אדירה בין הגאונים והראשונים, איך להכיל את המושגים של הגמרא ביומא על קידוש. כן, הגמרא ביומא אומרת ככה, אני קורא, שורה 14, השוטה מלוא לוגמיו. אמר רב יהודה אמר שמואל, לא מלוא לוגמיו ממש, אלא כל שאילו יסלקנו לצד אחד ויראה כי מלוא לוגמיו. מלוא לוגמיו בפשטות זה נפח את כל הפה, ומה ששמואל אומר, די לנפח צד אחד של הפה, הוא מקטין מאוד את השיעור. הגמרא שואלת, וענן תנן מלוא לוגמיו, אימא כי מלוא לוגמיו. וכאן נראה בגמרא, מי שרוצה לראות קצת דיונים ארוכים בנושא, עד כמה זה פשוט שזה כך, יבוא למסך המשנה, אפשר יש לו שלושה עמודים על הגמרא הזאת. בגמרא נראה שמלוא לוגמיו זה הפה כולו, כי מלוא לוגמיו זה נראה שזה נתפס ככה הדמיון, שזה רק חלק, זה רק חצי אחד של הפה. רק מאיר שאפשטיין שם מאיר שכמו שאומרים כזית, ולא מתכוונים בערך זית, אלא מה מתכוונים? לכף ההשוואה, כמו זית, כן? וכשאומרים ככותבת הגסה, לא מתכוונים בערך כותבת, אלא שהשיעור הוא כמו כותבת. אז הוא אומר, גם אם גורסים כמלוא לוגמיו, אפשר לפרש, מה הכוונה? מלוא לוגמיו. הוא אומר, העניין הוא לא הקף, ככה הוא טוען. אבל בגמרא עצמה, אני מקובל לקרוא שהעניין הוא כן, האם לא לוגמיו או כמלוא לוגמיו. ככה, פחות ראשונים מפתחים גישה כזאת, שיש שיעור מלוא לוגמיו ויש שיעור כמלוא לוגמיו. ככה הרבה מאוד ראשונים אומרים. ועל זה שאלת הגמרא, מתי וכמה ישתה ויהיה חייב. בית שמאי אומרים רביעית, ובית הלל אומרים מלוא לוגמיו. רבי יהודה אומר משום רבי אלעזר כמלוא לוגמיו. רבי יהודה בן בתרא אומר כדי גמיה. קודם כל רק נשים לב שלפי בית שמאי לכאורה יום הכיפורים אינו, הוא לא מושג מיוחד, אלא יש לו את כל גדרי ההלכה הרגילים, רביעית. לעומת זאת, בית הלל וגם האחרים, רבי יהודה משום רבי אלעזר, הם מדברים באמת בעולם מושגים מיוחד, כן? וגם ההסבר הוא מאוד פשוט, על מה ולמה יום הכיפורים הוא מושג שונה, כי בתורה לא כתוב שאסור לאכול ביום הכיפורים, למה כתוב שאסור לשתות ביום הכיפורים, למה כתוב ביום בתורה צריך להתענות ביום הכיפורים. שמה זה להתענות? אז בואו לא נלמד עכשיו את כל הגמרא ביום הדפיים ג', איך הגיעו למסקנה שלהתענות זה לא, זה להימנע מאכילה או משתייה. אבל היות ובעצם התורה לא אסרה פעולת אכילה או שתייה, אלא היא ציוותה להתענות, אז השיעור הוא שיעור עינוי, זהו השיעור. בלשון הגמרא, נראה מיד, הגמרא קוראת לזה מיית ודייטי. כלומר, האם שיעור כזה מסלק את העינוי מהדעת? האם זה מניח את דעתו? האם זה מיישב, סליחה, את דעתו של האדם? וזה שיעור מיוחד. ובכל מקרה, שואלת הגמרא, כאן מה אנחנו רואים? שבית הלל אומרים לא לוגמיו, ושמואל מה אמר? כן לא לוגמיו. מי עדיפה ממתניתין? דוקים לה כדי שיראה? החלמי כדי שיראה. יהיה אחי עין או רבי אליעזר. אז כים לא לוגמיו, זה אותו דבר. אומרת הגמרא, איקה ביניים לא לוגמיו דחוק. מה תקיף לרב הושעיה? אם כן אבי להם מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. כן? כאן המשמע מדבריו שמלוא לוגמיו זה יותר מאשר רביעית, נכון? ולכן זה הפוך, זה פחות מרביעית, זה פחות מרביעית, ולכן זה חומרה. בית שמאי אומרים רק מי שישתה רביעית הוא חייב, לעומת זאת לפי בית הלל גם פחות מרביעית, אז זה חומרה. אמר לי, כי איצ'יל ואוג מלך הבשן איצ'יל דבולו בית שמאי לחומרה. וכאן מה שהגמרא אומרת, שבאוג מלך הבשן המלוא לוגמיו יהיה יותר מאשר רביעית. כלומר בעצם עליהם לדברי הגמרא שיש מצב שמלוא לוגמיו יכול להיות יותר מרביעית, אבל האמת היא זה תלוי במעיות, זה שיעור סובייקטיבי, כמו שראינו בדברי המשנה בכלים. אז זה שיעור שהוא מתגוון, כלומר יכול להיות מצב שיש אדם שנדרוש מלוא לוגמה וזה יהיה יותר מרביעית. כן, ואז הגמרא ממשיכה, ופשוט זה כדאי לשמוע את השפה. מה תקיף לרבי זרע? מה ישנה אכילה בכל אחד ואחד בכותבת, ומה ישנה שנייה בכל אחד ואחד בדידי? כלומר, למה בשתייה יש שיעור סובייקטיבי ובאכילה שיעור אובייקטיבי? אומרת הגמרא, אמר לי אביי, הקימנו לרבנן וכותבת דבאחי מיית ודייטי, בצר מיחי למטווה, בשתייה בדידי מית ודייטי, בדחבי למית ודייטי. בעצם הגמרא אומרת, שתייה זה סובייקטיבי ואכילה זה אובייקטיבי. אני קראתי פעם דבר מאוד יפה, הרב הוטנר ברב חיים ברלין, ככה מתואר, לא היה מרשה, בשיעורי גמרא היה פתוח לכל. אתה בשיעור א' כזה שיעור, אתה בשיעור ב' כזה שיעור ב'. שיעורי השקפה הוא היה מסנן. הוא היה אומר, אתה לפה, אתה לשם, אתה לא יכול להיכנס. ושאלו אותו פעם על הדבר הזה, אז הוא אמר שחזל מדמים את הניגלה לאוכל ואת הנסתר ליין. אז הוא אמר, אוכל זה שיעור אחד לכולם. אפשר לתת סנדוויץ' קבוע, כולם מיישב את דעתם. יין לעומת זאת, כל אחד לפי מידתו צריך להתאים לכל אחד. בכל מקרה, הגמרא כאן נכנסת לדיון שלם, שכל הגמרא הזאת עולה ממנה שהמושג המכונן של מלוא לוגמיו הוא מיית ודייטי. בעצם מה למדנו מהגמרא הזאת? שני דברים. א', לגבי שאלת השיעור של מלוא לוגמיו, האם הוא יהיה יותר מרביעית או לא, אבל דבר אחד, הוא כאילו זז כמטולטלת מעל הרביעית ופחות מהרביעית. ודבר שני, שהמושג המכונן הוא מיית ודייטי. וכאן נחלקו גאונים וראשונים ביחס לקידוש, איך לתרגם בסופו של דבר את איך לתרגם את המושג של מלוא לוגמה, ובעצם הם חולקים בשאלה מה טיב הדין הזה בכלל בקידוש. בגאונים יש דעה שלאור דברי הגמרא שם די מטמיעה, זאת האמת, שכן הגאונים כשיטה עקבית שחוזרת אצל כל הגאונים אומרים ששיעור יין לקידוש הוא רביעית, ככה הם אומרים. ככה למשל אני הבאתי פה מתשובות רב נטרונאי גאון ממהדורת ברודי, מובא שמה, ואם קידש ולא טעם כדי רביעית לא יצא ידי חובתו. ואז הוא אומר, וכאמרינה נמקדש אם טעם ולא לוגמיו יצא, ואם לאו לא יצא, והיינו רביעית יין. איך בדיוק מדייקים מגמרה שבה בית הלל אמרו מלוא לוגמה, והגמרה אמרה שזה אוג מלך הבשן זה יותר מלוא לוגמה, איך דייקו שזה בדיוק רביעית? זה לא 100% ברור. פרופסור ברודי בהערות שלו לתשובות רב נטרונאי הוא מציע שהם חשבו שאוג מלך הבשן זה מלוא לוגמיו, הוא יותר מרביעית, ולאדם בנוני זה רביעית. ככה הוא חושב שהם קראו את הגמרא. הוא לא מפנה, אבל אני כן אספר לכם שאפשטיין שם במבוא לנוסח המשנה, רב שאול ליברמן מפנה לזה בתוספת הכיפשוטה ביומה, הפנה לזה שבשאילתות יש גרסה אחרת בגמרא שם ביומה בדף פי. שם אני קורא לכם את לשון השאילתות, מי שרוצה לראות זה אצל אפשטיין בעמוד 140. אז הוא כותב, סליחה, השאילתות כותב, אני מקריא. מתקיף לה רב הושעיה, ליטניה גבי כולי בית שמאי וחומרי בית הלל. אמר לי רבא, כי איצ'יל באוג מלך הבשן איצ'יל, דבו לו בית שמאי לחומרה, אלמה ולא לוגמה בדקאמרינן, כל חד וחד בדנפשי וכן הלכה. מה חסר בגמרא אצלם? איקה ביניו מלוא לוגמיו דחוק. הם לא, הוא לא גרסו את זה בגמרא. כלומר, אותו צד של שמואל שמה עשה קודם, אמר שבית הלל שיטתם היא קים לא לוגמיו, רק זה נדחה. ואני קורא את דבריו, לא היה בתלמודם איקה ביניו מלוא לוגמיו דחוק. דברי שמואל נדחו מתוך הברייתא, ולפי שיטתם הסוגיה בעצם בכלל לא אמרה שיורדים לפחות מרביעית. אבל האמת היא זה קצת קשה לקבל, וכבר ראשוני ספרד כולם אחד אחרי השני חלקו על הגאונים. אני אקריא לכם כמה וכמה מהם. זה מתחיל בריץ גיאת במאה ה-11 בספרד, שמצטט את שיטת הגאונים, זה שורה 40 ואילך, שכאן הוא מתחיל קודם כל בציטוט מאוד מאוד מעניין, לא מצאתי לזה את המקור. ואמר רב סעדיה, המברך על היין או על המים צריך לטעום ולא לוגמיו. ומה משמע בציטטה הזאת? זה בכלל לא דין, אני עד שאני מתפלפל איתכם, זה דין בקידוש, זה פשוט דין בכל ברכה ראשונה. הוא אומר, אדם שברך ברכה ראשונה חייב לשתות ולא לוגמיו, אחרת הברכה הראשונה היא ברכה לבטלה. ככה משמע בדבריו. אני אעיר פה במאמר מוסגר, אני מציע לכם להעין בחידושי רבינו דוד על הסוגיה. רבינו דוד על הסוגיה, בניגוד למה שהצעתי קודם, רבינו דוד אומר שלכולי עלמא הדינו שכדי לקשר בין ברכת היין לבין הקידוש חייבים פשוט לשתות, והמחלוקת היא מה נקרא לטעום. האם לטעום זה? כל שם לטעום זה מלוא לוגמה, אבל הוא לא בונה מחלוקת מושגית בין שני הצדדים. אוקיי, מדברי רס"ג משמע זה דין בהלכות ברכות הנהנין, אבל זה מאיר הריץ גיאת ולא היא? זה דין מיוחד לקידוש, זה מקדש איתמר, דווקא מקדש בכל מה דקוותי. אבל בשתייה באלמה, בנתה למיטה, כנראה אפילו בפחות אם לא לוגמה. ואז הוא מצטט פה את רב נטרונאי ורב אמרם, ומהרב כהן צדק ורב צמח, שכולם אומרים רביעית, ועל זה הוא חולק, והוא אומר ולוי, זה שיעור מלא לוגמיו פחות מרביעית, ומשקין ולא כלום. אמר רב איינמי, אמר אם קידש ולא שתה רביעית, לא יצא, ולוי, זה שיעור מלא לוגנה פחות מרביעית, כן? והוא הולך ומצטט את כל הגמרא ביומה, ומה מסקנתו בגמרא ביומה, שמינן מינה זה שיעור מלא לוגנה פחות מכדי רביעית ולא ספק. כן, וגם בספר העיתים, הוא מביא בעניין הזה, זה במובאה הבאה, דילקתי קצת, הוא אומר ככה, ואם באנו לומר, זה מלוא לוגמה, ואינו רביעית, איקה מילי טובה דמתקשין עלם, ואני מילי כולו כבר דקדק אותם הנגיד בחיבורו. הוא מצטט פה את רב שמואל הנגיד, שבהלכות הנגיד כתב ולי אית מרבנן, והוא מצטט פה את אותם דעות ששיעור שתייה בקוס של קידוש הוא רביעית, ועל זה הוא אומר רב שמואל הנגיד, איני יודע מניין לחכמים שמלוא לוגמיו כדי רביעית תאווה. לעניין השוטה מלוא לוגמיו ביום הכיפורים, ולעניין מלוא לוגמיו לקידוש. דעיקה להקשויה, אם מלוא לוגמיו רביעית, אבל למית לגבי יום הכיפורים רביעית. אז למה אתה כותב מלוא לוגמיו? כי איך הדקטני בכל מילתא, דשיעור עד רביעית לחוד, ושיעור עד מלוא לוגמיו לחוד, ודמי דמלוא לוגמיו בציר מרביעית באדם בינוני. אז הוא הולך באותה שיטה כמו הריץ גיאת, שמלוא לוגמיו זה פחות מרביעית, והוא מאמיס פה קושיות אחרי קושיות וקושיות, וסוף דבר שיטת ראשוני ספרדי שמלוא לוגמיו זה לא שיעור רביעית, זה פחות ממנו. לעומת זאת שאנחנו, ואז עדיין חוזרת השאלה עוד פעם, כלומר אני מבין ככה, אני אסביר כאילו מה העניין המחלוקת הזאת לגבי הבנה מושגית. אם אני מזהה בין רביעית לבין מלוא לוגמיו, בעצם הפקעתי את מה? את הייחוד של השיעור הזה. ובלשון אחרת, בסופו של דבר, חזרתי למקום, זה השיעור בכל התורה כולה. אז אני יכול להגיד, אוקיי, אז אני צריך להסביר מה ההבדל בין רביעית לבין כלשהו. אבל אם אני בא דרך השיעור לעמוד על טיבו של הדין, אני לא יכול. כלומר, בסופו של דבר, באו הגאונים ואמרו, הדין הוא רביעית ולא מדובר בעצם בדין מיוחד. לעומת זאת, לשיטת ראשוני ספרד, שמדובר בשיעור מלוא לוגמיו שהוא פחות מרביעית, אז אנחנו בעצם באיזשהו מקום צריכים לחפש נקודת השקה בין קידוש לבין יום הכיפורים שיסביר את בחירת השיעור הזה בקידוש. כן, וכאן הדברים האלה מתבארים עוד יותר בשיטתם של בעלי התוספות בדברי רבינו תם בספר הישר, שהם בעצם הבסיס לדברי התוספות אצלנו על התם. רבינו תם בספר הישר אומר את הדבר הבא, אני מקריא: נראה לי מלוא לוגמיו כי מלוא לוגמיו דזוטר מרביעית. והוא מקיים את זה שיש הבדל במלוא לוגמיו לבין כי מלוא לוגמיו. ולמרות שהגמרא בפסחים אומרת מלוא לוגמיו, אומר רבי נותם, הכוונה היא לכי מלוא לוגמיו, ולשיטתו מלוא לוגמיו הוא יותר מרביעית, וכי מלוא לוגמיו הוא פחות מרביעית. והוא אומר כך, כי נמוכח השמעת בפרקה פטרה דיומה, אם לא לוגמיו נפיש מרביעית וכמלוא לוגמיו זוטר, והתם בכמלוא לוגמיו מוקמינן דבהכי מיית ודייטי, ולקידוש נמי ביטובה דייטה די. בלשון אחרת רבינו אותם אומר שלמה לקידוש השיעור ומלוא לוגמיו? כי מה הדין של קידוש גם כן? ייטובה דייטי, זה הדין של קידוש, זה הדין. הוא ממשיך ואומר, ומסתברא דהכי דהמי דקאמר רבי יוסי בערבי פסחים תאימת כוס של ברכה כלשהו, וחכמים אומרים מלוא לוגמיו, שמה נעד מלוא לוגמיו דהית פי מיטובי דייטי, למה לא שיערו שווה בכל אדם? ובלשון אחרת אומר רבן אותם את הדבר הבא: אם הדין הוא ייטובי דייטי, אז מה אני מצליח להבין? למה בחרו בשיעור שמלוא לוגמיו? אבל אם אין דין של ייטובי דייטי, אז למה לבחור את השיעור הזה? תלך כבר לרביעית, או בלשון אחרת, מה שרבן אותם אומר, השאלה, אם זה מלוא לוגמיו או כמלוא לוגמיו, היא בעצם תלויה בשאלה המושגית, למה שמקידוש יש שיעור סובייקטיבי ולא שיעור אובייקטיבי? אז בן אדם אומר, אם זה, אם יש איתובי דייטה, הבנתי, כלומר, למה בחרו בכמלוא לוגמיו? כי בקידוש יש דין שנקרא איתובי דייטה, זה אותו דין. אבל אם אין את הדין הזה, אז למה לא, אז למה בכלל הלכו למלוא לוגמיו? אין סיבה למלוא לוגמיו. ובלשון אחרת, מה שמפורש בדבר רבינו תם זה, שבקידוש הדין הוא, אותו דין כמו יום כיפור, הדין הוא ייטובי דייטה. מה שמתבאר, סליחה? לא מכיר. אני מנסה מיד להסביר. ננסה כאילו להבין מה זה הדין שיטובי דייטי על קידוש, בסדר? בכל מקרה, הדברים האלה מבוארים גם בתוספות ביומה, ואתם מוזמנים לראות גם אצלנו בפסחים בקוף זין עמוד א', שם תוספות אומרים, אם טעם ולא לוגמה יצא, כי נפרש ביומה כל שאינו מסלקו לצד אחד ייראה כמלוא לוגמה, תווה פחות מרביעית, כי דאמרינן הטעם, אבל מלול וגמב אמרינן הטעם דאבי יותר מרביעית, ונראה שהוא רוב רביעי דמרינן לקמן בודשתה רובה דקסה, ודווקא לאדם בינוני, אבל עוג מלך הבשן בית פייק כדמרינן הטעם. וכאן מה שהם מכניסים לתמונה, וכאן אנחנו נראה בראשונים שמגיעים לשיטה שננסה להסביר אותה. הגמרא בעמוד ב' עולה ממנה בבירור שהכוס צריכה להיות בשיעור רביעית. כמה מופיע בגמרא בקוף ח' עמוד ב', הגמרא אומרת ככה, אמר רב יהודה אמר שמואל, זה שורה ראשונה, ארבעה כוסות הללו צריך שיהיה בהן כדי מזיגת כוס יפה. אז זה אומרת הגמרא למטה, גם משכן מלבנה בבני ביתו יצא. אומר רב נחמן בר יצחק בודי אישתי רובה דקסה מיטיבי, דלת כוסות הללו צריך שיהיה בהן כדי רביעית, אחד חי ואחד מזוג, אחד חדש ואחד ישן וכו'. אז הנה הגמרא מדברת על רביעית. אומרים שם תוספות על אתר, תסתכלו בדיבור המתחיל רובה דקסה, היינו כמלול וגמב כדפרישית לאל, ומילו לכתחילה צריך לשתות רביעית. אפשר לראות שיש פה קצת בלבול. כלומר, אם בגאונים היה נראה עד עכשיו שהבלבול הוא סביב מה? בתוך יומה, ככה זה הכיוון שהלכתי. אולי יש פה גם מקום אחר שגרם להם. הם למדו פסחים קוף חטא עמוד ב', ומה הם מצאו שם? שמדברים על רביעית. עכשיו כאן השאלה, מה עושים עם גמרא בעמוד א' שאומרת בלול וגמב, וגמרא בעמוד ב' שמדברת על רביעית. אז האמת היא שפתרון מסוים נמצא, שהגמרא אומרת שדי לשתות רובה דקסה, והנה פה הגענו לשיטת התוספות, שרובה דקסה שווה למה? אם לא לוגמב, כי אם לא לוגמב זה רוב רביעית. אז אם הכוס היא רביעית, אז אם לא לוגמב הוא רוב הכוס, אז הנה המשוואה שאם לא לוגמב הוא רוב רביעית. כן? אבל עוד פעם תשימו לב שהשפה שרבי נותם בספר הישר היא קצת שונה, אני רוצה שנשים לב לזה. כשאני מדבר על בשפה שרבי נותם, מה שהוא אומר זה בכלל לא מדבר בשפת הרביעית. מה רבי נותם אומר? תשתה השיעור, שמה הוא עושה? יתו וידייתה. זה מה שרבי נותם אומר. לעומת זאת, מה לשון המפגש פה עם הגמרא בעמוד ב'? אם אני אומר שזאת המשוואה, כן? כלומר, אני חוזר עוד פעם לתוספות בקוף זין עמוד א', לא, הנה, ואמרינה, הנה, ונראה שהוא רוב רביעי, דמרינה לקמן בודשתה רובה דקסה. פה אני חורה, אני אומר משהו אחר לגמרי. שימו לב. פה אני חורה, אני אומר, האמת היא שהדין הוא רביעית, אבל מי ששותה רוב רביעית, מדין רובו כחולו די בזה. נכון? כלומר, אני יכול להגיע, אני אנסה להסביר, אני יכול להגיע למלול וגמב ברוב רביעית משני כיוונים מנוגדים לגמרי. אני יכול להגיד כי זה שיעור השתייה המלא, כי צריך לשתות איתו וידייתה, ואני יכול להגיד אחרת שאני צריך כוס של רביעית ושתיית רובו של הכוס די בזה. כן, וכאן אני גם אזכיר דברים, אז פה אני אזכיר דברים מאוד מפורסמים בשם רב חיים. רב חיים אמר שכל הדין של רובו כחולו לא שייך בשיעורים. כלומר, אם אומרים שצריך שלושה תפחים, אז מה תגיד? רוב שלושה תפחים זה יש. אם צריך שיעורים, צריך את השיעור. אבל יש מקומות שבהם ההלכה לא דורשת שיעור, ההלכה דורשת יחידות. אם יש לך את רוב היחידה, אז אני יכול להגיד רובו כחולו. אני אביא הדוגמה כאן. חיים אמר בדלת כוסות, הדין הוא לא דין של רביעית, הדין הוא דין של כוס. אלא מה ההגדרה של כוס? רביעית. אדם ששותה רוב רביעית, מה אפשר להגיד? שיש לו כוס. ניתן לי דוגמה נוספת. יש לנו מקצת היום כחולו בכמה תחומים בהלכה. למשל, אני אביא תחום אחד באבילות. זה מחלוקת, הגמרא אומרת, שזה מחלוקת תנאים. גם שם בעצם השאלה היא האם הדין של שבעה זה שבעה ימים, או אם זה דין של שבוע. אם זה דין של שבוע, מה אני יכול לומר? כשהגיע יום השביעי, לא, השבוע נגמר. למי שלא מאמין לי, שילך לישיבה ויראה מה קורה כבר בחמישי בערב. בסדר? השבוע נגמר. רגע, רק יום חמישי היום, רובו כחולו, כן? במקרה הטוב, חמישי בלילה, כן? בסדר, אני לא ארחיב, לא יודע איזה ישיבה, אבל ראיתי. בסדר? כלומר, אם הדינו, תלמד שבעה ימים, אז מה אתה הולך אחרי חמישה ימים? אבל אם הדינו שבוע, השבוע נגמר. ברובו כחולו, כלומר, כשאני מדבר על רוב רביעית ורוב כוס וכולי, אני בעצם אומר, הדינו כוס. כלומר, אני יכול לדבר על מלול וגמב, או לדבר על התרגום שלו לרוב רביעית, מזוויות שונות לחלוטין. כשאצל רבינו דוד מופיע דבר מעניין, רבינו דוד אומר ככה,
אם אתה אדם רגיל, תשתה מלוא לוגמיו. קים לא לוגמיו, כן? שופור. אם אתה עוג מלך הבשן, תשתה רביעית, למרות שזה לא בלא לוגמיו שלך, כן? מה בעצם, איך מגיעים לשיטה כזאת? כי הוא הקשיב לצליל של שתי הסוגיות, ומה הוא אמר לעצמו? די אחד מהם, כן? אבל מה שאני מבקש להציע, אם אנחנו נרצה פה לעשות שלום בין הסוגיות מבחינה מושגית, כלומר בין שפת מלוא לוגמיו, ונלך עם רבינו תם, זה איתו ודייטה, לבין שפת הרביעית, אז אולי באמת אפשר לומר את הדבר הבא. אנחנו צריכים להבדיל בין שתי שאלות. שאלה אחת היא שיעור החפצה של הכוס. צריכים לקדש על כוס של יין. מה נקרא כוס? כוס זה כוסית, כוס זה ככה, כוס זה ככה. אז כאן ההלכה בכל מקום, זה לא משתנה גם בקידוש. מה היא קובעת? שבחינת החפצה של הכוס של קידוש, הוא חייב להיות, רביעית. וכשאני עוסק בשתייה, עכשיו כאן נראה את ההבדל בין השפה אולי של שתי הסוגיות. אני יכול לומר לעצמי שפה אני עוסק בשתיית הגברה. מה בעצם אני רוצה לבדוק לעצמי? האם האדם הזה, מה הוא עשה? האם הוא נהנה מהשתייה? כלומר, האם השתייה הזאת היא שתייה שגרמה לו לסיפור, גרמה לו להנאה, גרמה לו להרגיש? אז כאן לקחו את כיתובי דייטה, וזה בעצם השפה השונה של יום כיפור לעומת כל התורה כולה. יום כיפור לא התעסקו בכלל לא בחפצה, הרי שיעור כזית הוא שיעור בחפצה של אוכל, זה השיעור של תומת אוכלים, שיעור כביצה, כן? אבל שיעור כותבת הגסה הוא כולו שיעור גברה, הוא בודק על ההשפעה של האכילה על האוכל. אז כאן בעצם מה שנאמר, בעצם אני אומר את זה ברבינו תם, לפחות נבנה שיטה משלנו, מצד אחד יש דין שהוא דין בחפצה של הכוס, שבא ואמר תמזוג רביעית לתוך הכוס, לא כתוב תמזוג לא לוגמה בתוך הכוס, אין הלכה כזאת, תמזוג רביעית. ולגבי שיעור השתייה אני צריך לשאול את עצמי האם מדובר בהנאת הגברה, ואז מפה שאבו את הדין של שמלוא לוגמיו, או באותה מידה אם אומרים את רוב רביעית של קוף זין עמוד ב', כאן לכאורה אני אומר משהו קצת אחר. מה לכאורה אני אומר? זה דין בקוס, הרי דיברנו קודם, אני רוצה לקבוע סעודה ליין. אני שואל את עצמי, האם הסעודה הזאת נקבעה ליין? כאן אני יכול להגיד, אני בודק, האם שתו מה? את רוב הקוס, אז האם הסעודה הזאת נקבעה ליין? בוא נבחן את זה כך. עכשיו, השאלה הזאת יכולה להיות תלויה או להתבטא בעוד מחלוקת גדולה מאוד שמופיעה כאן בגאונים ובראשונים, והיא האם המקדש בעצמו חייב לשתות את כל המלוא לוגמה, והאם זה יכול להתחלק בין כל הנוכחים. אנחנו הרי מחלקים את היין בין המסובים. אז כאן הרשב"ם בקוף זין על אתר אומר תחלק את זה בין כולם, כך הוא כותב, המקדש לא חייב לשתות בעצמו. אני קורא, אומר הרשב"ם, אני קורא, והוא שלא טעם אחד מכל המסובים, אבל טעם אחד מהם יצאו כולם ידי חובתם לאף הפי שלא טעמו. הרשב"ם אומר גם לא המקדש חייב לשתות. לעומת זאת, אם תחזרו לרגע לריץ גיאת שקודם דילקתי על החלק הזה בו, כותב הריץ גיאת, חומר בקידוש מבשאר ברכות שהמקדש אם טעם ולא לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא וצריך לחזור או לברך, ובשאר ברכות אף על פי שלא טעם וטעמו אחרים כמו שטעם הוא דמי. אז בא הריץ גיאת ואומר פה בשם בטור זה מובא כשיטת גאונים, שבכל כוס של ברכה שישתה מי שישתה, לעומת זאת בכוס של קידוש חייב בדווקא המקדש לשתות. ככה מופיע. השיטה הזאת מצוטטת גם בבעל האיתור. אני קורא את הדברים. בעל האיתור כותב, ועד פריש ריץ אבן גיאת בהלכותיו. אני אגיד לכם מה הוא מדבר. הוא מדבר פה על מה עושים בברית מילה בתענית ציבור. מי ישתה מהיין? האם ילד יכול לשתות מהיין עבור מברך? אז הוא מביא דברי הריץ גיאת שבקידוש אמר שאין אפשרות כזאת, כן? ועד בפריש עירית אבן גיאת בהלכותיו חומר בקידוש מבשאר ברכות, שבקידוש צריך שיתאום המברך ואם לאו לא יצא וצריך לחזור ולברך, אבל שאר ברכות אף על פי דלא טעים וטעים אחרינה יצא, אומר הזה הריץ גיאת, הריתור סליחה, ולא דייקלן בין בקידוש בין בשאר ברכות, אם טעם אחד בין יצאו כולם, בין שיתאמו המברכים בין שיתאמו המסובים.
אז הייתו חולק על זה, הייתו אומר, דין של כושר קידוש הוא דין של כושר ברכה של כל התורה כולה, זה אותו דין. עכשיו כאן נאמר קודם כל שעל כורחנו, וכשסבא ניסה לטפל בשאלה הזאת, זה הדבר היחיד שהוא אמר, הוא לא הביש על זה בשר וגידים, הוא רק בנת השלד. כשהוא שאל את עצמו, האם היין בקידוש מהווה כושר ברכה בכל התורה כולה? או האם היין בקידוש זה דין מיוחד? אז הוא אומר, שיטת הגאונים בריץ גיאת, מה היא מוכיחה? שזה דין מיוחד. עכשיו, מהו הדין המיוחד הזה? הוא לא מסביר שם. רק אני אקריא לכם את הדבר הזה, שתאמינו לי. זה נמצא בשיעור הראשון, שנקרא הקידוש והבדלה. אז שם, כשהוא בא להמחיש את ה... כן, הוא כותב ככה. כמה ראיות לדבר, כי השתייה, זה עמוד קוף חבב. כי השתייה מכוס של קידוש היא מעצם החפצה של מעשה המצווה, שיטת הגאונים, כי המקדש צריך שיתום לא לוגמה מכוס הקידוש, ואם תמו המסובים כשיעור זה לא יצא, ועל זה הוא כותב, הדבר מוכיח כי דין שתייה מכוס קידוש מהווה חלות דין לפני עצמו. והוא לא מסביר מהו החלות דין הזה, כלומר, הוא מפריד בין קידוש לבין כל השאר. אבל לכאורה, אם אנחנו נשאל את עצמנו מה יכול להיות יסוד לשיטה כזאת או השאלה הזאת, זה חוזר אולי למתח המושגי הזה בין קובזיין עמוד א' או עמוד ב', מבחינת כאילו איזה שפה אני רוצה לדבר. אני מסביר. אם אני דן מצד שתייה מכוס בדין מיית ודייטי, האם אני יכול להעביר את זה הלאה או לחלק את זה בין כמה אנשים? אז כבר בראש, מופיע, אני מקריא לכם את דברי הראש. הראש אומר ככה, ויראה שהאחד בין המסובים צריך לשתות מלוא לוגמה. כלומר, הוא חולק על הגאונים שזה חייב להיות מה? דווקא המקדש. אבל הוא אומר, אי אפשר שכל אחד ישתה טיפה, מישהו חייב לשתות מלוא לוגמה. ולמה? אומר הראש, כי מלוא לוגמה לא יכול להתחלק בין אנשים, ואין שתיית שניים מצטרפים עם לא לוגמה, זה לא מקרה שתייה של הנאה בפחות ממלוא לוגמה. ונען בעינן שיענה האדם מכוס של ברכה. אז כאן מדברי הראש זה ממש יישום של שיטת רבנו תם, במובן שהוא אומר מלוא לוגמה הוא שיעור שתייה של הנאה, כמו הרעיון של שתייה מכוס של קידוש הוא ליהנות מהשתייה, הוא לא רק סמלי לקחת טיפה, הוא לשתות. זה הרעיון. עכשיו, בניגוד לגאונים שאמרו שהמקדש ישתה, וכדי מה חשבו הגאונים? המקדש קובע סעודתו על היין, ומה הוא צריך לעשות אם כך? לענות. הראש אומר, יכול אדם אחר, אבל מה שהראש אומר במפורש הוא שכל הדין של שתייה מכוס של קידוש, אני חוזר לתחילת הדברים, הוא לא כדי לטעום מהכוס, כדי להגיד שהבורא פרי הגפן, אלא הוא באמת הוא להגיד, זה שתייה שנהנים ממנו. זה הדין שלא לוגמיו. לעומת זאת, אם אני אומר, זה דין רוב כוס, רוב רביעית, ומה הבעיה לחלק, הוא באמת המקור הכי בולט שאפשר לחלק את היין בין כולם. אלא שנחלקו שם ראשונים, איך לקרוא את הגמרא, זה בקוף ח' עמוד ב', לפי השפה של קוף ח' עמוד ב', שמדברת בשפת הרביעיות ורוב כוס. אז אין פה בכלל דין של שתייה של הנאה, ולכן מה היא יכולה להגיד? השקע מהן לבנה ולבני ואיתו יצא. כאן רק השאלה איך להבין את ההתדיינות פה בגמרא. זה מחלוקת בין רש"י לבין הרשב"ם, שזה מחלוקת בין נוסחים שונים בגמרא. כל אחד מהם גורס משהו אחר בגמרא. הגמרא שאומרת ועוד איש תראו בדקסה, הגמרא שואלת מיתי ואימי ברייתא, והשאלה היא מה הסתירה. אז כאן אני אגיד בקצרה שלדעת רש"י הסתירה של הגמרא הוא האם רביעית וכדי מזיגת כוס יפה זה אותו דבר. הרשב"ם אומר השאלה היא האם הוא חייב לשתות או האם אפשר לחלק אותו בין כולם. אז יש פה מחלוקת ראשונים איך בדיוק להבין את ההתדיינות בגמרא. והרשב"ם לשיטתו, הרשב"ם אומר שאפשר לחלק את זה. למרות זאת יש פה דעות בראשונים שהגמרא בכלל לא דנה באפשרות הזאת לחלק, כלומר צריך שמישהו ישתה. ואני חוזר לשאלה, האם זה דין בחפצה של הכוס, האם זה דין בשתיית הגברה? שמה שמתברר הוא פה, שיכול להיות שיש פה מצד אחד מחלוקת איך להסתכל על זה, או לחילופין, יש פה שני הדינים. מצד אחד צריך כוס ששיעורו יהיה רביעית, אבל הדין המיוחד של קידוש, כי בקידוש אני חוזר לבעלי השיטה הזאת, הדין הוא שהאדם קובע סעודתו על היין, והוא צריך ליהנות מהשתייה, ולכן הוא צריך לשתות כמו שצריך. שכאן אני מפנה תשומת הלב לתוספות מפורסם בתחילת ערבי פסחים, שאפילו לא על דעתה משהו הרבה יותר קיצוני. עד עכשיו מה דיברנו שם? קדש אשתי מלוא לוגמיו, או שמישהו אחר מהמסובין, או לחלק בין כל המסובין. תוספות מעלים על דעתם אפשרות שכל אחד מהמסובין צריך לשתות שיעור שלם שמלוא לוגמיו. תוספות בתליטת עמוד ב', דיבור המתחיל לא יפחתו לו מארבע כוסות. שם התוספות אומרים מתוך הלשון משמע קצת שאין נותנים לבנה ולבני ביתו כי אם לעצמו, והוא מוציא את כולם בשלו. וסברהו, מה ישנה ארבע כוסות מקידוש בכל השנה שאחד מוציא את כולם? ומי אומרים תוספות? גם בקידוש שמה היה לכל אחד כוס, כי דמש מלכמן גבי חזיה לאוסבא דגחים ושאטה, זוכרים הקידוש הרבה. אבל בפרק בכל מערבין גבי זמן משמע קצת שלא היה לכל אחד כוסו, ועוד אמר בגמרא כופחת ישקל לבנה ויבנה ביתו ועוד בשתה רובה דקסה, משמע להם יצאו בשמיעה והבאינן רובה דקסה, ועוד במשמע דה לכתחילה אין רגילות להשקותם. מי הוא יש לדחות בשיש להם כוס לעצמם? הנה מבנה ובני ביתו קטנים שלא הגיעו לחינוך. התוספות נוטים לומר מי הוא בגמרא משמע שצריך כל אחד ארבע כוסות, בקטניה כל חייבים בארבע כוסות, אחד נשים ואחד תינוקות וכו'. התוספות לגבי ארבע כוסות נוטים לומר שחייבים כל אחד לשתות, לעומת זאת לגבי קידוש הם מתלבטים. עכשיו לגבי עצם יסוד הספק של התוספות, מבואר בחידושי מרן ריזה לוי, הוא מביא בשם רב חיים את ההסבר הבא, זה דברים מאוד מאוד ידועים, שרב חיים הסביר שהשאלה שומרת על הפרק זה כל אופיים של מצוות ארבע כוסות. אם אני קורא לכם את לשונו של רב חיים, כן, הוא מצטט כאן: שמעתי מאדוני אבי מורי הגאון שתמל דברי התוספות, דמה עניין ארבע כוסות לקידוש בכל השנה, דעתם המצווה היא הברכה וזו עיקר הקידוש, ובזה הווה דינה דשומע כעונה. כבר רב חיים היה ברור בלשון השאלה שקידוש זה אמירה על היין, ובארבע כוסות הלו עיקר המצווה היא השתייה, והוכיח מזה, אומר רב חיים, דסביר עלי להתוספות וגם בארבע הכוסות אין עיקר המצווה בשתיית הכוסות, רק בברכות שעל הכוסות, הווה ממש דוגמת קידוש בכל השנה וכל כוסות של ברכה. ומילים אחרות, רב חיים אמר, השאלה שומרת על הפרק בתוספות, האם כל אחד ואחד מקבל כוס או לא, היא בעצם האם המצווה של קידוש היא שתייה, או אם המצווה של קידוש הוא אמירות. כן, אמיתו של דבר, הוא מראה בהמשך הקטע הרב מברי, שברמה מפורש יש את שני הדינים. גם אומרים אמירות על הכוסות, וגם כל אחד חייב לשתות. וכאן אני רק אסביר רגל אחת את היסוד של הדבר, ואז נעביר אותו לקידוש, ובזה נסיים להיום. כן? מה שמוסבר ברמב"ם זה דברים מפורשים, שמצד אחד מצוות סיפור יציאת מצרים נאמרת על הכוס, ממש כדוגמת הקידוש יש אמירות שנאמרות על הכוס. מצד שני, כבר דיברנו פה הרבה, שהתפריט או האופן שבו אדם אוכל מפגין את מעמדו החברתי. וכשאדם בליל הסדר רוצה להפגין את חירותו, הוא אוכל סעודה של בעלי המעמד החברתי העליון של בני החורים. וסעודה כזאת היא סעודה שנאכלת בעשבה, היא נאכלת עם ארבע כוסות, וחובת השתייה היא הפגנת החירות. שבאופן דומה, מה נאמר בניגוד לדברי רב חיים? שאותם שני דינים גם במידה מסוימת נכונים בקידוש. מצד אחד ודאי שקידוש יש בו יסוד שהוא אמירות על הכוס, ויש בו יסוד של אמירת דברי שבח וקידוש של יום השבת. מצד שני, כל הסוגיה כאן שעוסקת בשתייה מהכוס, ואני חוזר, במיוחד אם אנחנו מדברים לא במונחי רבינו דוד, יש כוס, צריך לטעום ממנו, מה נקרא לטעום? זה נקרא לטעום, כן? וגם לא אם מדברים במונחי הגמרא בקוף ח' עמוד ב', כוס הוא רביעית, טוב, תשתה רוב רביעית, אפשר להגיד שהכוס הזאת קידשו עליה. אלא אם אני מדבר במונחי רבינו תם, שזה מדין איתו ודייטה, אם אני מדבר כשיטת הגאונים, שאומרים, אתה חייב לשתות בצורה אחרת מכוס של ברכה רגיל, על כורחנו שגם בקידוש, בדומה לארבע כוסות, יש קיום של שתייה, על כורחנו. אלא מה? הקיום הוא לא אותו קיום כמו בליל הסדר. בליל הסדר זה קיום של דרך חירות, ואילו בליל שבת זה קיום של קביעת סעודה ליין. וכאן אולי מה שצריך להסביר, לאותם דעות שדווקא המקדש, או שדי שאחד ולא כולם, שזו הדעה הדומיננטית, שדי שאחד שותה את היין כדי שהסעודה נקבעה ליין עבור כולם. בדיוק, בליל הסדר כל אחד מהנוכחים צריך להפגין את חירותו על ידי השתייה שלו. בשבת זה דין אחר, רב וסעודה היא מסגרת חברתית, אחד יכול לקבוע את הסעודה עבור כולם. אז הגאונים אפילו חשבו, מי שמקדש הוא זה שיקבע את הסעודה ליל, אבל דומני שכשהוא שותה מהכוס זה קיום של עבור כולם, זה סעודה שונה גם עבור מי שלא שתה. יש פה אחד שפתח את הסעודה וזה לחיים שהוא גם ככה, זה איתו מדייטה. האמור, הדעה קיצונית יותר אמרה, כל אחד, או הדעות האחרות אמרו, די שאחד עושה את זה, אבל אני מניח שכל השיטות האלה שהן באות ומצביעות על דין מיוחד בקידוש, שזה משום שהקידוש כאמור יש לו שני פנים, אחד זה אמירות והשני זה קביעת הסעודה על היין. עכשיו אנחנו נעצור כאן, לפעם הבאה, בשבוע הבא עוד אפשר לקיים שיעור, יש לכם כוח. למה לא? כן, יולי, עוד לא נגמר הזמן. אז בשבוע הבא אני אגיד לכם מה אני רוצה לעסוק בנוסח הקידוש, שמבחינת החומרים שיעסיקו אותנו, אז האמת אין הרבה בגמרה על זה, יש קצת בגמרה בקוף י' ז' עמוד ב', נדבר קצת על החתימה של מקדש ישראל ויום השבת, או מקדש השבת, שזה הבדל בין החתימה הארץ ישראלית והבבלית, ומה שיש בכיתה הגניזה של הקידוש הארץ ישראלי, פליישר, מי שרוצה לראות, סיכם את כל מה שהוא יודע, הוא כותב את זה 3 פעמים בקטע, זה מה שאני יודע, זה מה שגיליתי עד עכשיו. אז מה שפליישר יודע על קידוש הוא מסכם במאמר בספר 100 שערים, שזה ספר זיכרון לדוד שלי הרב טברסקי, שם יש לו מאמר שהוא מוציא לו איזה סידור קדום ארץ ישראלי, ושם יש לו מהדברים מאוד מעניינים על קידוש. אז זה בעזרת השם לפעם הבאה, ובוא נחתום רק עם איזה משהו קצר, הספר דברים אנחנו מתחילים לקרוא אותו השבת. כן, אנחנו עוברים לספר דברים, אנחנו בעצם עוברים לספר שמבחינת אופיו הוא שונה משאר ספרי התורה. כן, הספר הוא בעצם נאום של נאומים ביתר דיוק של משה רבינו. הגמרא ביבמות בדף ה' מביאה את דבריו של רב יהודה, שבכל התורה כולה לא דרשינן סמוכים, כי מבחינת הסדר של הדיבר האלוקי אנחנו לא תמיד יכולים לעמוד עליו ולא יודעים איזה משקל ומשמעות לייחס לו. לעומת זאת, בספר דברים דורשים סמוכים, כי זה דיבור אנושי. פעם שמעתי מסבי הרב, הוא התבטא על הביטוי משנה התורה הזאת, שנאמר בפרשת המלך, של דעות מסוימות, שזה מתייחס לספר דברים, שזה לא רק מרשון שזה חוזר על התורה, אלא שבספר דברים עצמו יש מימד של שינון, דיינו מימד של תורה שבעל פה. ואני רוצה קצת להסביר את הרעיון הזה וגם להמחיש אותו אולי מדוגמה אחת, ועל רקע זה גם לעמוד על מה שלדעתי הרבה מאוד מהעוסקים בתנ"ך מתוך בית המדרש לא מספיק עומדים על הנקודה הזאת, ואני אסביר את הדברים. כן, למה בדיוק הכוונה שספר דברים יש בו קיום של תורה שבעל פה? אז זה אני אומר על רקע דברים שהיום מאוד מפותחים, שהמדרש של תורה שבעל פה לא מתחיל מחוץ למקרא, אלא יש מה שנקרא היום מדרש פנים מקראי. הרבה מאוד מצביעים על זה. אני חושב שהראשון שהצביע על זה היה זליגמן במאמר שהוא כתב על דברי הימים, שם הוא הראה איך בדברי הימים מצטטים פסוקים מספר מלכים ודורשים אותם, זה סביב הפסח של חזקיהו. היום מאוד מדברים מדרש עשרת הדיברות, דיינו שיש פסוקים בתורה שהם מצטטים או בנויים על דיברות ודורשים אותם. ובאופן דומה הדבר הזה הוא גם מתקיים בספר דברים ביחס לבעיקר מה שהרמב"ן קורא המצוות לא המחודשות אלא המצוות שחוזרות על עצמם. דיינו חלק גדול מהתכנים שיש בספר דברים הם כבר נשנו קודם לכן, וכשמשה מספר אותם עוד פעם, ואין איזה שום קשר לשאלת תיארוך הספר, אוקיי? שזה מסופר פעם שנייה, בזה גופה יש מימד של תורה של בעל פה. זה בכך שהציטוט או החזרה על הדברים היא כבר מפרשת אותם באופן מסוים, או ליתר דיוק דורשת אותם. זה בעיקר בגלל הצפי או ההקשר השונה של ספר דברים לעומת שאר ספרי התורה, שכן ספר דברים מכוון בראש ובראשונה לבאי הארץ לקראת מעבר מחברה שחיה סביב למשכן לחברה שהולכת להיכנס לארץ על כל השינויים שמשתומעים מכך. ועל רקע זה, חלק מהמצוות שניתנו קודם לכן, הם בהקשר החדש, הן צריכות להידרש מחדש. אני אביא לכם דוגמה אחת, שדומני שהיא ממחישה את זה היטב. זה בשר וחלב. האיסור של בשר וחלב מופיע בתורה שלוש פעמים, ואני מניח שמוכר לרבים, המדרש של חכמים שעמדו בעיקר על ה... שזה שלוש פעמים. כן, מאיפה ידעו איסור בישול, איסור אכילה, איסור הנאה, כי הוא נאמר שלוש פעמים. אבל דמני שיש גם דרך אחרת להסתכל על זה, וככה אני חושב בחלק ממדרשי התנאים מסתכלים על זה. זה לא שלוש פעמים, אלא זה שמות מול דברים. וליתר דיוק, בשמות הרי זה חוזר פעמיים בחזרה של ספר הברית. ספר הברית הרי נשנה פעמיים, פעם אחרי לוחות ראשונות ופעם אחרי לוחות שניות. זה בעצם שמות מול דברים, שאחד מהדברים שמאוד מאוד בולטים בשוני בין בשר וחלב בשמות מול דברים,